בעלותך היית קורבן לגילוי עריות ולאונס קבוצתי, ורק בעצם לאחרונה גם חשפת את זה מול המשפחה. באיזה גיל זה היה?
הזיכרון שלי מתחיל בגיל 4. זה בתוך הבית. והאונס הקבוצתי היה לקראת גיל 9.
וואו.
אז זה עשור ראשון כזה.
כן. איך מתאוששים מדבר כזה?
קודם כל לנפש ולתודעה יש את מנגנוני ההגנה שלה, אז הרבה שנים הכל היה ארוז ומודחק ובלתי נגיש. הזיכרון הראשון התחיל לצוף בסביבות גיל 20, זאת אומרת היו שם סימנים בדיעבד כל הזמן, אבל ממש כזיכרון שפורץ ככה לתודעה זה התחיל בגיל 20. שם גם השינוי המהותי כן, בחיי.
נדבר עליו גם.
כן. איך מתאוששים? לאט ובעדינות, עם הרבה חמלה. אני חושבת שהשלב הראשון זה להתחיל להבין בכלל, להסכים, להבין שזה אמיתי, כי יש...
שזה קרה.
כן, יש שלב מאוד ארוך של לא, זה לא יכול להיות, אני ממציאה את זה.
באמת? חושבת
כן.
שזה...
המון שנים.
וואו.
אפילו כבר אחרי שזה כאילו... קיבלתי את כל האישורים במרכאות, עדיין היו שלבים ורגעים שזה היה, לא, 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 אני בטוח אמצאת, לא, זה לא יכול להיות, אני אמצאת, לא, אין, לא, אין, אין מצב. אז כל פעם זה עוד קצת התמודדות עם הכאב, התמודדות עם הזיכרון, החל מהרמה של התפיסה, של הלהבין, ועד לרמה הגופנית, כי זה ממש סנסציות שצרובות בתאים.
כן, הגוף זוכר.
הגוף זוכר. אז שלב שלב, הרבה סבלנות, ואני חושבת עם חיבור לבחירה, זאת אומרת, הדבר הכי מרכזי מבחינתי, זה שבכל שלב שבו פגשתי חושך עמוק, ושאלתי את עצמי, אבל מה את רוצה? התשובה הייתה, אני בוחרת לחיות ואני בוחרת לאהוב, ואני רוצה. זאת אומרת, יש לי מה לתת, יש לי מה לקבל, יש לי רצון, יש לי תשוקה, וזה נותן כוח לעשות את התנועה הפנימית. אני חושבת שכל החיים שלי מגיל 20 הם בעצם המרחב של להעביר הלאה את התובנות שלי, את התהליך הפנימי שלי, את החיבור לאהבה, את החיבור לכוח הבחירה. מין, אתה יודע, משואה לתקומה אישית כזאת.
כן.
בימים האלה זה הכל מקבל משמעויות, אבל כן. וגם אני חושבת מתישהו יש איזו הבנה, לפחות לי הייתה, שזה לא משהו שעובר, זה משהו שלומדים לחיות איתו במובן המלא של לחיות. זאת אומרת, שיש חיים, אבל זה לא משהו שאי פעם, אוקיי, זה כאילו לא היה. זה חלק ממי שאני, ויש דברים שאני אפילו היום יכולה לומר, בתוך תהליך החלמה נקרא לזה, או ההתמודדות, שזה בזכות זה.
וואלה.
זאת אומרת, אני כבר...
מה למשל אם את
יכולה... החיבור לעולם הרוחני. אני חושבת שבשנים ההם כילדה, החוסר היכולת לשעות בתוך הגוף, בתוך הארץ, פתח בפני שערי שמיים. זאת אומרת, חיבורים שהם עד היום חלק מההוויה שלי, מדריכים, מדרכה רוחנית, תקשורים, עולמות כאילו אחרים, אני חושבת שזה תולדה, זאת אומרת, אני לא יכולה כמובן לדעת, כי יכול להיות שזה היה קורה בכל מקרה, והיה לי את החיבור הזה בכל מקרה, אבל מבחינתי, זה היה הבית שלי, זאת אומרת, הבית שלי היה היקום, היה לי מקום בעולם, ובסיפור הפנימי שלי, שאני כמובן לא יודעת אם הוא נכון, זה מה שהחזיק אותי בחיים, שהיה לי בית, כי הבית שלי היה, הבית הארצי שלי היה, מוות. אז זה למשל, החמלה והאכלה והקבלה והסליחה. אני בן אדם מאוד מאוד מכיל ומאוד חומל. אני חושבת שזה בזכות זה, כי אני חושבת שאי אפשר לבחור בחיים אם אתה לא בוחר לסלוח.
כן.
אז הבחירה שלי לסלוח ולחמול ולאהוב פתחה לי את הלב לאנושות, לאנשים בכלל. ההבנה של התודעה והסקרנות למרחב התודעתי, כי ברגע שהכל פרץ לתוך הזיכרון שלי, האמת שזה קרה הפוך, קודם חיפשתי תשובות, ואז המרחב שפתחתי אפשר לזיכרון לצוף, אבל זה מבחינתי הוביל אותי לייעוד שלי. ללמד תודעה, להבין תודעה, לתרגל תודעה, שיטה של מנהיגות תודעתית שפיתחתי. אז כאילו זה מין, אני אחד שמחזיק גם את זה וגם את כל מה שקרה, למרות ובזכות.
אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים יש בתוכנו כל מיני, זה יכול להיות אירועים שקרו לנו, זה יכול להיות כל מיני צדדים שאנחנו פחות אולי אוהבים או מחוברים אליהם, או מעריכים אותם, מה שזה לא יהיה. ואני חושב שמשהו מאוד מעניין באיך שהצגתי, זה בעצם הנכונות הזאת רגע לקבל את כל ה... את כל מה שהיה כחלק ממשעת היום.
כן, זה כמובן לא קורה ברגע.
ברור.
וגם לא ביום, זה תהליך, אבל כן, אתה צודק, זה איזה תהליך של אינטגרציה, זאת אומרת, החלקים ששניתי, שהדפתי, ששפטתי, ששמתי, ללמוד לקבל אותם, לאהוב אותם, להסכים שהם חלק ממני, ואז הסיפור או הגישה אליהם, זה משתנה. כן, זה איזה תהליך של הולנס, של שלמות, של משהו שנהיה שלם.
כן, אני חושב שבימים האלה במיוחד, שכולנו פה חווים איזשהו טראומה וכאב כל כך גדול, אני חושב שההבנה הזאת, שהאירוע הזה הוא חלק מאיתנו כנראה, יישאר תמיד.
כן, אני חושבת שההבנה אולי המשמעותית ביותר, שזה בידיים שלנו מה נעשה, זאת אומרת, מה שקרה...
מה שקרה, קרה.
זה מזעזע וזה היום ונורא והכאב הוא עצום. אני חושבת אגב שכל מי שיש לו טראומה אישית, לא, כמוני או לא כמוני, כל כאב, הכל מהדהד עכשיו ופועם בעוצמה מאוד מאוד חזקה. אבל אני חושבת שההבנה המהותית זה שיש לנו את החופש לבחור איך להתייחס למה שקרה ולבחור את התודעה, את הסיפור, מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה, זה ייקח זמן. זה ברור. אבל אני חושבת שבתוך הטראומה שאנחנו נמצאים בה, בתוך כל טראומה, החוויה הכי קשה היא החוסר אונים. שקורה לך משהו שהוא לא בשליטתך, שיש מציאות או כוח גדול ממך, שפשוט עושה בך כבשלו, זה... והיכולת להחזיר את הכוח לעצמנו, להבין שלתודעה תמיד יש את החופש לבחור מי אנחנו רוצים להיות, ומה הסיפור או המחשבות שאנחנו רוצים לחשוב ביחס לאירוע, ומה הפעולות וההתנהגות והמעשים שאנחנו רוצים ליצור מתוך הדבר הזה, שם מתחיל לחזור הכוח. אז זה משהו שאני היום מאוד גם מזכירה לעצמי, וגם מנסה להזכיר לכל מי שנמצא בסביבה שלי, ולכל מי שמתרגל איתי ודרכי מנהיגות תודעתית, להחזיר לנו את העוצמה, זאת העוצמה האנושית הכי, ביחס לפגיעות האנושית, זאת העוצמה האנושית האולטימטיבית, החופש הזה לבחור וליצור.
טוב, אנחנו הולכים אז להעמיק, להעמיק לכל זה, מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוכה הבאה, דוקטור מתי הרלב.
תודה רבה, ברוך הנמצא, ותודה שהזמנת אותי, האמת שאני מתרגשת להיות כאן.
אז מתי יוצר את השיטה למנהיגות תודעתית, שתכף גם תסבירי מה זה אומר, ואנחנו מקליטים את הפרק הזה ככה עוד בעיצומה של מלחמה, ואחרי האירועים המאוד מאוד קשים של השביעי באוקטובר. ועם זאת כן בחרתי להמשיך ולקיים את הרעיונות האלה ו... כי אני חושב שזה חלק מהדרך של להביא עוד אור למרחב הזה שלנו, שכל כך חשוך כרגע.
מסכימה. זה חלק מההתרגשות שלי, אני חושבת. יש בזה משהו, תחושה של נורמליות.
כן, כן. עד כמה שניתן.
כן, עד כמה שניתן. אז תודה שאני פה.
אז שאלה שאני תמיד פותח איתה, זה מי זו מתי?
וואו. בימים אלה נוספה לי הגדרה חדשה, שבעצם היא אולי תמצית ההוויה שלי. לוחמת תודעה. אני חושבת שזאת ההגדרה הכי מדויקת שלי לימים
מה
אלה.
מה זה אומר בעצם?
זה אומר שההוויה שלי, העשייה שלי, האמונה שלי, כולן סביב מנהיגות תודעתית, הכוח של התודעה, תהליכים תודעתיים, ובאמת אמרת להפיץ אור, להכניס אור, כל המהות שלי מחוברת לאהבה, לחמלה ולחופש של התודעה ליצור. מתוך הבנה מאוד בסיסית של מערכת היחסים שיש בין מציאות לתודעה, ושמציאות היא השתקפות של תודעה, ושאנחנו לא יכולים לשלוט במציאות, אבל אנחנו כן יכולים לשלוט בתודעה במובן של to master our mind. ואני חושבת שמסע חיי הוא מהרגע של ההתעוררות, ואולי עוד אפילו לפני, זה מסע חיי, המאסטרי הזה במרחב התודעתי. ובימים האלה, שכמו שאמרת, החושך הוא מאוד סמיך.
כן.
קשה לנשום, קשה לראות קדימה, קשה לזכור. קשה לזכור שיש אחרי. אז לוחמת תודעה זה לעורר, להאיר את האור הפנימי הזה, את ה... לדעת שיש תקומה. ולעזור לאנשים לפתח את החוסן ואת האמונה ואת התקווה ואת החיבור לאהבה, כי שוב, בתוך הסמיכות של החושך זה מאוד מאוד קשה. אז להביא את האנרגיה הזאת ככל יכולתי. יכולתי הצנועה, אבל עדיין מה שיש לי, את זה אני מנסה לתת.
מדהים. אז נרצה ככה קצת להמשיך מאיפה שהתחלנו, אבל משהו מעניין זה שבגיל 20 אתם אחרי תואר שני כבר, תחריך תסבירי איך זה קרה בגיל 20. רוב האנשים בגיל 20 בקושי עם תעודת בגרות כבר אחרי תואר שני, בדרך לחתונה, בדרך לדוקטורט לחול, ואז מחליטה לעצור את הכל, לשנות מסלול. נכון. עכשיו כתבת את זה, לעצור את העולם ולרדת. תסביר קצת מה מביא אותך למשהו כזה דרמטי.
אני חושבת שבמילה מאוד פשוטה, מה שהביא אותי לעצירה הדרמטית זה אומללות. כאילו, היה לי לא טוב. הפער בין הבחוץ לבפנים היה בלתי נסבל. כי בבחוץ הייתי אמורה להיות מאוד מאוד מאושרת. היה לי באמת מסלול מאוד מהיר. אני חושבת שרק אחרי שעצרתי, הבנתי שהשתמשתי בכישרונות הטבעיים שלי כדי לברוח.
לברוח מההתמודדות?
לברוח ממה שאז עוד לא זכרתי אפילו.
כן.
זאת אומרת, אפילו לא ידעתי שאני בורחת, כי זה לא היה במודעות שלי. אז כשהיו שואלים אותי, כשהייתי צעירה, לאן את ממהרת, הייתי אומרת, אני לא ממהרת, זה הקצב הטבעי שלי, ובאמת לכאורה זה היה כאילו מי שאני, היו לזה סיבות ללמה, זאת אומרת, נגיד, הקפיצת כיתה שלי הייתה מתוך חרם והתמודדות חברתית מאוד קשה, אבל בסך הכל הייתה מין תחושה של אני פשוט איזה ילדה מוכשרת, או לפחות זה מה שהעולם אמר לי, אני לא בדיוק האמנתי לזה, בתת מודע או בפנים בעומק שלי מתחת לפני השטח, אבל כאילו הייתי מין איזה ילדה מוכשרת שסיימה תיכון בגיל 16 כי היא קפצה שתי כיתות, ועשתה תואר ראשון בשנתיים ותואר שני בשנתיים, והיה ברור שמצפה לקריירה האקדמית מדהימה.
טוב, הייתה לנו פה עכשיו הזקה, ירדנו למקלט, חזרנו, אז אנחנו ככה ננסה להמשיך איפה שעצרנו, אז באמת התחלת להגיד בגיל 20, היית אחרי שני תארים.
כן. אז באמת בשלב ההוא שהייתי אמורה להתחתן ולנסוע אל עבר הקריירה האקדמית המזירה שלי, התחלתי להבין שהפער בין מה שאני אמורה במרכאות להרגיש לבין מה שקורה בפועל הוא מאוד מאוד גדול. ושלא בא לי, לא בא לי להצליח כביכול בבחוץ, אבל לא להרגיש ככה בבפנים. ושאני רוצה להיות מאושרת, זאת אומרת, אושר הייתה נראית לי מילה
נשגבת
וגדולה, אבל כן, רציתי להרגיש טוב, רציתי להיות מאושרת, ובעיקר רציתי לפתור את הפער, את הדיסוננס הזה, כי לא הבנתי למה אני לא מרגישה טוב.
איך ניסית להסביר לעצמך אז בנקודה היא בגיל 20 את הפער הזה? כאילו מה...
זה התחיל ממחשבה שאולי אני לא באמת רוצה דוקטורט, ואולי אני לא באמת רוצה לנסוע לחול. זאת אומרת, זו הייתה נקודת ה... זה... התחלתי למשוך בחוט הזה, אתה יודע, כן. של מה שקורה כרגע. ושאולי בעצם אני חושבת שאני רוצה, כי מצפים ממני כל כך, כי אני אמורה להיות הילדה כן. החכמה הזאת, ובעצם אני לא רוצה. אז משם התחלתי. וההחלטה הראשונה הייתה, אני לא נוסעת. כאילו, אני רגע, זה התעצרות העולם, אני יורדת.
כן.
ואחרי ההחלטה הזאת, לא הגיע השקט המיוחל. זאת אומרת, הייתה הקלה גדולה, כן? אבל עדיין הרגשתי שיש משהו שמאוד מאוד כבד עליי. והתחלתי לשאול שאלות. למה אני עושה את מה שאני עושה? מאיפה באות ההחלטות שלי? מה זה בכלל אושר? עכשיו תראה, כבר הייתי אמנם צעירה בת 20, אבל בסוף הייתי עם שני תארים במדעי ההתנהגות. Okay. ועם חיבורים רוחניים רגשיים מאוד מאוד עמוקים. כבר למדתי ביואנרגיה ורייקי והילינג. כן, מגיל 10. זאת אומרת, העולם שמעבר תמיד עניין אותי. מבחינתי זה היה איזה מרחב רוחני. ואז הבנתי שיש איזה משהו בפנימיות שלי שאני מנסה לחקור. ובעצם הנסיגה הלכה והתרחבה. זאת אומרת, המקום הזה שאמר, אני רגע יוצאת מהעולם ונכנסת לעולם הפנימי שלי, הדבר הזה הלך והתרחב, וזה באמת המשיך שאחרי זה אני לא מלמדת, לא משנה, לימדתי בכל מיני מכללות וזה, שאני לא ממשיכה, ואחרי זה זה היה פרידה מהזוגיות ש... והלכתי פנימה, 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 רגע לשאול ולשאול 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 ולהתבונן, ובשלב הזה שהתחלתי לפנות מרחב, כל הזיכרון התחיל לצוף, ואז פתאום הכל התחבר, כי...
פתאום הסביר לך דברים?
גם כל הכאילו סימנים, החריקות, הדפוסים, פתאום הם קיבלו הקשר, פתאום זה היה ברור מאיפה הכל נובע, הבנתי את השורשים, זאת אומרת את ההתנהגויות ראיתי, את הדפוסים ראיתי, את איך זה מתנהג בחיים שלי ראיתי, אבל עד שהזיכרון לא ממש צף בצורה בהירה ומלאה, לא בדיוק יכולתי לחבר עד הסוף את הנקודות, חוץ מלהגיד לעצמי טוב התפוקה. שזה כמובן...
כן, שזה קל לנו להגיד.
גם קל וגם מי שעבר או עברה נפגעי תקיפה, זה להאשים את עצמי, אשמה זה איזה מנגנון תודעתי כזה שמחזיק אשליה של שליטה. טוב, את תפוקה ואז את תתקני אותך ואז כאילו הכל יהיה בסדר, זה עדיף מחוסר אונים. אז כן, אבל אז כמובן כשצף הזיכרון, צף הרבה כאב, התחילה ההתמודדות של רגע, מה עושים עם החוויה הזאת ואיך מעכלים את זה ו... אבל זאת העצירה הזאת, שם זה כאילו מפץ גדול של החיים שלי, וכשהתהליך הגיע לאיזה נקודה של שקט, הייתה לי יום אחד ממש הערה, שזה מה שאני רוצה לעשות, להעביר את זה הלאה, זאת אומרת, עוד לא היה לי לזה בדיוק שם והגדרה, אבל...
כן, באיזה גיל זה?
שנה וחצי לתוך ה... תקופה הזאת שקיבלה את הכינוי תקופת הצו, כי הייתי עם תיק על הגב, הרגשתי שאני מוכנה לחזור לעולם, אבל עם הבשורה...
משהו חדש.
אישית שלי, כן, עם הגילוי שלי, ומשם...
איך הסביבה מגיבה להחלטה שלך לעצור הכל ולרדת?
בהתחלה באיזה אכזבה.
שהציפייה לא מתממשת?
אני חושבת שאני לא יודעת אם זו אכזבה מהציפייה שלא מתממשת, אבל אולי איזו מחשבה שלהם שאני טועה לגבי עצמי, כי אני צעירה ואולי אני לא לגמרי מבינה מה טוב לי, וככל שהימים נוקפים ואני הולכת ונסוגה עוד יותר, אז ממש מתחיל פחד, אני חושבת, בסביבה שאני מאבדת את זה, זאת אומרת ש... שזה לא איזה שיגעון קטן של טוב היא עוצרת ואז היא תתפקח ואז היא תיסע ובסדר לא נורא, אלא פתאום יש איזה כאילו רגע אבל היא גם לא מפסיקה זה ואז היא מפסיקה זה ואז היא נפרדת ואז היא לא רוצה לזכור דירה ואז היא ישנה אצל חברים על הספה והיא במדבר עושה מדיטציה 16 שעות ביום והיא באיזה חיפוש שהוא לאן זה הולך וזה נמשך, וכשזה נמשך יש איזה תחושה אולי של של פחד, של כאילו...
לא, לא, לא מנסים להציל אותך מעצמך?
זאת שאלה טובה. אני חושבת שבתוך הפחד היה גם איזשהו אמון שאני... שאני אמצא את הדרך ואיזה ניסיון לתמוך בנתיב הזה שאני מחפשת ולא... לא, לא לשלוף אותי בכוח, אבל כן, יש ניסיונות עדינים, אבל שיחות מפה ושיחה מכאן, וכאן שיחה וכאן התערבות, ואת בטוחה, ומה יהיה, וכסף, ועבודה, והיית במקום טוב, ורגע מה קורה, ויש, אבל לא משהו, לא בכוח.
כן.
יש כאילו איזה מין משהו מעורב כזה של, כמו בדיקת דופק כזה, אבל כאילו ניסיון כזה בקטנה, אבל עם איזה כבוד שאומר טוב. יכול להיות שבראש שלהם הם אמרו, טוב, ניתן לזה עוד קצת זמן ונראה אם היא לא מטפסת על עצמה, אז אנחנו שולחים אותה להתערבות. אבל יכול להיות שחזרתי במרכאות למוטב לפני לפני שנהייתה פאניקה.
לפני שנחצה הקו. ואת לא פחדת לעצור?
אני חושבת שככל שהתהליך שלי העמיק, הרגשתי יותר ויותר שקט. ויותר ויותר ביטחון, אז כמעט להפך הייתי אומרת, זאת אומרת, הייתה לי סוף סוף תחושה שאני מגלה אותי, ושאני מגלה את האמת, ושאני מתחברת למי שאני אמורה להיות, אם אפשר לנסח את זה ככה. כמובן, היו רגעים של פחד, ורגעים של כאב, ורגעים שפחדתי שאולי אני לא אצליח לחבר את החתיכות, כי זה כזה ממש...
הכל להתפרק.
להתפרק ולהרכיב מחדש. אבל אלה היו הרגעים, היותר שכיח היה איזו תחושה שקורה משהו מאוד מאוד נכון, יש איזו תחושה של זיכוך, של התהרות בא לי להגיד, שאני נבנית נכון, וגם אולי איזו מחשבה שאומרת שאם אני כבר אתפרק אז בסדר, אבל לפחות אני נוגעת
בדברים האמיתיים.
כן, בשורש ובאמת, כן.
ויש איזה משהו שעזר לך בתהליך הזה? כאילו מה... לעבור אותו?
הרבה דברים, זאת אומרת, אתה אומר משהו וכבר
משהו,
ניסיתי...
מישהו...
אני חושבת ששוב המרחבים הרוחניים שלי, אני חושבת שתהליכי ההתבוננות, אני חושבת שהבחירה כמובן שאנשים קרובים, חברויות קרובות ותמיכה שקיבלתי אהבה, זה מאוד עזר. ואולי אתה יודע עכשיו ככה כשאני חושבת על זה מהשאלה שלך, החיבור למשמעות, המקום הזה שזה התחבר לי לאיזה ייעוד, שזה לא סתם.
זו הייתה ההבנה כאילו, שאמרת, אוקיי, כל מה שקרה לי זה לא סתם, כזה?
כן, שזה לא במקרה. שהנשמה שלי, המילה בחירה כאן היא מאוד קשה, כן? אבל שזה חוויה או אירועים שמאפשרים לי נתינה מאוד משמעותית שהם חלק מהייעוד שלי ושבזכות הכאב החושך אני מחפשת את המילה המתאימה לדבר הזה הגיהנום זה גיהנום פרטי יכולתי לבחור באור באהבה ולהחזיק את זה וכאילו להביא את האנרגיה הזאת לעולם ולא לפחד מחושך. זאת אומרת, היום כשאני מנחה סדנאות, כשאני עובדת עם אנשים, ואנשים באים עם החושך ועם הכאב שלהם, אני לא מפחדת לשהות איתם בתוך התהומות החשוכים האלה, לצלול איתם למעמקים הקשים האלה, כי הייתי שם, אני יודעת, כן. ואני יודעת שאפשר לצאת מהצד השני, ואני יכולה לנשום איתם שם ולהחזיק להם את היד. אז כן, איזו תחושה של ייעוד, שיש לי שליחות לתת מתוך הדבר הזה שקרה לי. ממש, אולי זה הדבר הכי משמעותי.
אני מדברת, אני מאוד מאוד יכול להתחבר ברמה האישית שלי, בתהליכים שאני עשיתי, אחרי שחליתי מסרטן והחלמתי, והיה לי גם תהליך רגשי מאוד מאוד עמוק שעברתי, והיה שם ממש איזושהי נקודה שהתיאור שלי זה מאוד הזכיר את מה שאמרת, שזה היה... ממש ללכת בתעלות הביוב של הנשמה, ככה זו הייתה התחושה. ממש לא ללכת, לזחול יותר.
כן, אז אתה ממש מבין. כאילו, אני חושבת שכל מי שחווה משהו כואב או קשה, והצליח לצאת מה שנקרא מהצד השני, אולי מרגיש ככה שזה בסוף נתן לנו, זאת אומרת, זה היה נורא והיום כשזה היה.
זה בלתי נסבל, קשה.
אבל זה נתן לנו איזה משהו שעכשיו אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה, זאת אומרת, איזה כוח, איזה חיבור, בסוף כולנו רקמה אנושית, כן. חיה, והיכולת שלנו לחוות ולעבור דרך החושך והכאב והפגיעות, ואז אנחנו יכולים להושיט יד. אז כן, זה ממש כמו שאתה תיארת את זה, זה תיאור...
כן, כשנמצאים בתוך זה, זה...
זה בלתי נסבל.
זה ממש לא כיף, אבל... אני יכול להגיד על עצמי שאני מבין... כל כך את החשיבות של השלב הזה שלא הייתי מוותר עליו. זאת אומרת, בטח לא הייתי רוצה אותו עוד פעם, כי אני חושב שמישהו היה רוצה, אבל אני לא הייתי מוותר עליו, כי אני חושב שהוא, וגם זה משהו שהתחברתי, הרבה יותר קרב אותי לעצמי. אני חושב שבתוך התהליך הזה, אז באמת מזדקק מי זה אני האמיתי.
ומה עזר לך? אני מחזירה אליך את השאלה ששאלת אותי.
אצלי התהליך התחיל... לא ממקום של אומץ כל כך גדול, אלא ההפך, ממקום של פחד. זאת אומרת, ההבנה שאם אני לא אבין לעומק למה משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת שנקראת סרטן, אז אני אקבל סיבוב נוסף, מועד ב'. והיה לי גם ברור שמועד ג' לא יהיה.
אני לא יודעת אם זה פחד, אני חושבת שההכרה בהבנה שמציאות היא השתקפות של תודעה,
okay.
ושיש... יש איזה בלבול, אתה יודע, כשאנשים אומרים לי, כשאני מלמדת מנהיגות תודעה, הם אומרים לי, מה, אז אני בחרתי, אז את בחרת שיאנסו אותך, אז את בחרת, כי זה קצת מתעתע, ולהבין שלתודעה שלנו יש כל מיני רבדים, המילה בחירה כאילו מחוברת לנו לאיזה מודעות, אבל יש חלקים נוספים בתודעה שלנו, שממגנטים או מושכים או מזמנים או איזה תדר, שקוראים לנו דברים שלא בחרנו, אבל הם כן השתקפות של איזשהו חלק בתודעה שלנו. אני חושבת שההכרה הזאת, אתה קראת על זה פחד, אני לא יודעת למה, אבל זה אומץ מאוד גדול להסכים להגיד את זה לעצמי.
כן, אוקיי, אני יכול לקבל את זה, אגב, היה לי הרבה תקופה מאוד ארוכה עניין עם, הרבה אנשים אמרו לי שאני אמיץ, והיה לי איזה עניין עם זה, אני תמיד התנגדתי לזה.
מזדהה.
היום אני יותר מקבל את ההגדרה הזאת, אבל כן, היה לי מאוד ברור שיש פה משהו שאני חייב לראות אותו. ואז באמת נכנסתי לתהליכים והייתי בליווי ובטיפול, כל מיני תהליכים טיפוליים מאוד משמעותיים, ואז באמת אני חושב שמה ש באיזשהו שלב הבנתי שזה אני צריך לעבור דרך המקומות הרגשיים הכואבים האלה, זאת אומרת צריך פשוט לשהות בהם. התחלה זה נורא מאוד מפחיד, מאוד 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 מפחיד, זה במיוחד עבורי שאני רוב החיים הייתי מצוין בלהדחיק את זה, נשמע שגם את, בלהדחיק את המקומות האלה. אז מאוד, מאוד לא פשוט.
כן. גם למי שרגיל לשהות בשכל, והשכל זה המבצר שלו, פתאום להיכנס לתוך המרחב הרגשי ולמערבולת הזאת, ולהסכים להיות שם, ולשחרר את השיפוטיות מזה, ופשוט להיכנע ולהתמסר, זה שיעור מטורף.
זה איבוד שליטה גם מוחלט עבורי. לאיבוד שליטה מוחלט. בגלל שאני בשכל כל כך חזק, אז רגע להניח אותו בצד ולהגיד לו, אתה לא מנהל את העניינים עכשיו, אני רגע הולך עם ה... לא יודע, עם המפל הזה שאני נופל דרכו כרגע, בלי לדעת מה יש בצד השני, זה היה חתיכת התנסות.
אחד התרגולים הכי משמעותיים בתרגול התודעתי רוחני שלי, נקרא לזה, היה הכניעה, הלהיכנה.
כן.
כלומר, ממש... להסכים, זה יותר מבחינתי, זה היה יותר מ-to let go או לשחרר, זה ממש היה להיכנע.
אני מגדיר את זה יותר, מילה להיכנע יש בה...
בגלל זה אני משתמשת.
זה אולי להתמסר, כאילו...
כן, אני יודעת, לרוב האנשים קשה עם המילה להיכנע, אבל דווקא כשאתה מצליח למצוא את העוצמה בתוך הכניעה, אז שם החיבור ל... באמת לעוצמה התודעתית הוא מוחלט, כי אתה כאילו ב... קראת לזה ביוב קודם, אבל זה באמת ה-lowest, כאילו הכי נמוך של הכניעה. ממש ישנתי, תרגלתי לישון עם ידיים ככה, בתנועה של כניעה, הייתי, לימדתי את עצמי, כאילו למצוא את השקט ואת השלווה הגופנית והנשימה בתוך המקום הזה שאני נכנעת, והייתי הולכת לשם ואומרת, אני נכנעת, אני נכנעת, אני נכנעת. והדבר הזה, כשהצלחתי להתמסר למקום הזה של הכניעה, אני חושבת שזה היה אולי פסגת הקבלה והשליטה במרכאות במובן הרוחני. אוקיי, אני ככה קטנה, ושם הגדלות שלנו. כן. להסכים לקבל את זה.
אז בעצם, מה קורה אחרי ה... את אומרת שהתחלת להפוך להיות חוקרת תודעה, מה זה אומר ואיך?
אז קודם כל, המחקר האקדמי, הגעתי זמן מה אחרי שכבר התחלתי ללמד ולפתח את השיטה, אבל עוד לפני שזה נהייתה שיטה למנהיגות תודעתית, מיד אחרי שהייתה לי את ההערה הזאת שאני רוצה להעביר את זה הלאה, התחלתי להרים טלפון לחברים ולהגיד, חבר'ה, אני סוחרת דירה ופותחת סדנה, ואמרו לי, איזה סדנה? אמרתי, אני לא יודעת איך קוראים לזה, אבל תבוא, יהיה מגניב. והדירה הראשונה ששכרתי אחרי תקופת הצו הזאת שהייתי בשוטטות, הייתה מין דירת מרתף כזו בתל אביב, והסלון היה למעשה חדר מזרונים שעשיתי עם מין קריות כאלה, וציירתי על הקיר כל מיני ספירלות, ואנשים באו, והתחלתי לדבר איתם בלי לדעת אפילו מה בדיוק אני אומרת. אבל לאט לאט הדבר הזה התגבש והתהווה וקיבל שפה וצורה, והיום זה ממש שיטה ויש ארבעה שערים, זאת אומרת זו שפה מאוד מאוד מובנית. ובשלב מסוים, תשוקה למחקר, שאני חושבת תמיד הייתה שם, כן. חזרה ורציתי לחזור למרחב האקדמי שמאוד אהבתי, רק שהפעם היה דיוק מאוד משמעותי, כי במקום ללכת לעשות דוקטורט בקרימינולוגיה, שאלה היו התארים הראשונים, הראשון והשני שלי, שאז חקרתי, אני חושבת, את הטראומה שלי באופן לא מודע, לא ידעתי שזה מה שאני עושה, אבל התודעה כן. שלי הלכה לחפש תשובות
באזורים האלה.
אז הדוקטורט היה מאוד מדויק, והלכתי לעשות דוקטורט במדעי המוח והקוגניציה, וזה היה קסם, כל השלב הזה, כי יש לי תשוקה מאוד עמוקה, כנראה תמיד הייתה לי, לדבר הזה שנקרא תודעה, להבין איך המוח שלנו עובד, איך התודעה שלנו עובדת, להצליח לדייק את התהליכים ולהשפיע. אז חוקרת תודעה הייתי קודם, אבל בשלב הזה זה הפך להיות גם מחקר אקדמי, ומבחינתי הלכתי למעבדה כדי להוכיח, אולי הייתי זקוקה לעוד אישוש, שהדבר הזה שאני קוראת לו מערכת הפעלה, והתניות והחיוותים שלנו זה דבר שקיים, ולהצליח להראות את זה. אבל זה באמת היה מרתק, תודעה זה דבר מרתק.
אמרת קודם שהמציאות היא השתקפות של התודעה. אז אנחנו גם שתסבירי את זה, ואני חושב שגם ברוח הימים האלה, איך את מסבירה לאנשים את כל מה שקרה כאן, מה הזווית הזאת?
אז למציאות, למשפט הזה שמציאות השתקפות של תודעה, יש כמה רמות. ברמה הכי בסיסית, אני חושבת, זה רמת הפרשנות. זאת אומרת, קורה משהו, מישהו חותך אותך בכביש, בוא נלך לימים של שגרה. כן. ואתה יכול להגיד עליו דברים איומים ונוראים ולקלל אותו ואת שורשיו, אבל אם במקרה אתה חושב שזה חבר שלך או אתה חושב שהוא ממהר לא יודעת ללידה, אז אתה חושב דברים אחרים. זאת אומרת, זה לבל הפרשנות, זה הלבל הכי בסיסי, אני חושבת שהוא יותר ברור לכולנו. אז במובן הזה, המציאות שאתה חווה, כלומר איך תראה המשך הנסיעה שלך והרגשות שלך והמצב רוח שלך, כי אתה נגיד בדרך לעבודה, זה השתקפות של התודעה שלך, כלומר של הפרשנות שלך לגבי אותה סיטואציה. זה הלבל הכי בסיסי. הלבל השני הוא, כשבלבל הראשון נדמה לנו שהעובדות הן עובדות, ועכשיו זה רק עניין של פרשנות סובייקטיבית. אבל הלבל השני מתחיל להבין שגם העובדות, איזה עובדות המוח שלנו כן או לא קולט, כן. עוברים דרך פילטרים, נקרא לזה בשפה שלי, קוראים לזה סרגלים, ויש דברים שאתה תראה ואני לא אראה. אנשים נמצאים אצלי בסדנה ואני תמיד צוחקת שאומר, הדוגמה המצחיקה של יש או אין כלים בכיור. זאת אומרת, יש תודעה שנכנסת הביתה והיא באמת לא רואה את הכלים בכיור. ויש תודעה שנכנסת הביתה וכל מה שהיא מצליחה לראות זה את הכלים בכיור. כי האופן שבו אנחנו קולטים גם את העובדות שונה בהתאם למערכת ההפעלה, החיוותים והתניות שלנו.
אני יכולה להגיד על משהו, יש לי איזושהי חוויה שמאוד הבהירה לי את הדבר הזה לפני כמה שנים. הייתי עם חבר בניו יורק, והלכנו שם לחנות צעצועים שם בסדרה החמישית, שוורץ, אני מכירה. ועכשיו הוא יש לו 3 בנות, לי יש 3 בנים. ואנחנו טיילים ביחד בחנות, והתחלה אנחנו הולכים ביחד, ובאיזה שלב פתאום הוא נעלם לי בחנות. ואני כזה סתובב אחורה לראות איפה הוא, ואני חוזר אחורה, ואני פתאום קולט שיש 2 מעברים ורודים של כל הבובות של הבנות, שבכלל לא קלטתי.
כן, אז דוגמה
שם,
נהדרת.
הוא היה שם, אני בכלל לא ראיתי את המעברים האלה, ממש לא ראיתי אותם.
זה שאתה אומר לא ראיתי זה בדיוק זה.
לא ראיתי, ממש לא ראיתי.
כי זה הרשומון הזה, נכון? אנחנו כן. הרי יכולים לבקש מאנשים שונים שהיו באותה סיטואציה לתאר אותה, וכל אחד יתאר סיטואציה אחרת, כי כל תודעה חובה אחרת. יש המון מצבים כאלה שאנחנו מכירים, בנוסח הדוגמה שאתה נתת, של אישה בהיריון.
כן.
מה היא רואה? רק נשים בהיריון. עכשיו, הסטטיסטיקה של הנשים ההיריוניות לא הייתה מאוד שונה קודם, ולא תהיה מאוד שונה אחר כך, אבל לפני ההיריון שלה ופוסט, כשזה לא מעסיק את התודעה שלה, היא לא רואה אותן. או כשאנחנו קונים רכב חדש, פתאום כולם נוסעים באוטו, זה נכון, יש גם הקלט של מה שאנחנו קוראים לו עובדות, הוא השתקפות של התודעה שלנו. זאת אומרת, אם משהו לא מכוות בתודעתי, לא מעסיק את תודעתי, אני לא אחווה אותו. עכשיו תהפוך את הרעיון הזה של השדרות הוורודות האלה שאתה תיארת, מצבעים לאיכויות בחיים, אמון.
נכון.
חברות, שפע,
אהבה.
אהבה, הצלחה. אם אין לי בתודעה שלי, אז אני לא אראה ואני לא אשמע, ואז לא, זה לא יקרה לי.
אני לא אחווה את זה גם.
בדיוק, אני לא אחווה את זה. אז זה הלבל השני. ויש לבל שהוא הכי עמוק, שבאמת אומר שהשורש של הפעולות שלנו, והשורש של התנועה שלנו בעולם, מחולק לאחד משני שורשים, או אהבה או פחד. מאוד בגדול. זה באמת ברמת המוח 2 מוחות שונים. ומשם רצף, רצף העובדות שאנחנו נקלוט, ואז רצף הפרשנויות, ואז רצף התוצאות, יהיה שונה לחלוטין. וזה כבר הלבל העמוק ביותר, מבחינת מציאות, היא השתקפות של תודעה, ושם גם מונח פוטנציאל היצירה המשמעותי ביותר. ומי שאוסף את האחריות, אחריות זה השער הראשון במנהיגות תודעתית, גם מרוויח את היכולת הזו ליצור. והרבה פעמים כשאנשים אומרים לי, אבל אני לא מבין איך זה יכול להיות, מה... את אומרת שהתודעה שפועלת משפיעה על התוצאות יותר מהפעולה עצמה, תסבירי את זה. אז אני תמיד נותנת דוגמה ואני אומרת, תדמיין שאתה זורע בגינה שלך זרע של אבוקדו וזרע של מנגו. ועכשיו נגיד שהאבוקדו זה פחד והמנגו זה אהבה. ואתה עכשיו שר ורוקד מסביב לעץ שזרעת או שתלת. האם האבוקדו אי פעם יצמיח מנגו? כמובן שלא. וגם לא להפך. אז... אם התנועה שלי בעולם, התודעה שאני מחוברת אליה, היא תודעת פחד, שזו התודעה הריאקטיבית, ואני כל הזמן מנסה להדוף דברים, מה שלא יקרה לי, אז בסוף אלה התוצאות שאני מקבלת. אני יוצרת, לא במודע ואולי לא בכוונה, אבל זאת התוצאה, אני יוצרת את המציאות שניסיתי למנוע ולהדוף. אם לעומת זאת התודעה שלי היא תודעה שעסוקה במה אני כן רוצה, שזאת תודעת האהבה, מה אני כן רוצה שיקרה, איזה מציאות אני כן רוצה, אז בסוף אני מקדמת את המציאות הזאת. אז הדברים שקורים לנו היום, אפשר לראות את השורשים התודעתיים שלהם, אם אנחנו הולכים אחורה. בכלל, כל מציאות שאנחנו חווים היום, היא השתקפות של תודעה של אתמול.
כן.
ולכן האחריות שלנו היא לברר איזה תודעה אנחנו רוצים להחזיק היום, כי זאת תהיה המציאות העתידית שאנחנו ניצור, גם ברמה הפרטית, וגם ברמה שלנו כאומה.
אני חושב אין פה שאלה, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד, בטח כעם מונעים מתוך תודעת פחד, תודעת הישרדות, תודעת קורבנות, אני חושב שזה לגמרי משהו שמאפיין אותנו תרבותית, אני חושב שגם בעיניי מה שנעשה פה בשנים האחרונות, זה היה השרשה של תרבות פחד, אם זה בקורונה בצורה מאוד מאוד דרמטית, אבל זה התחיל לפני זה, זה לא מאוד התעצם אולי בקורונה, אבל זה התחיל לפני זה.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שיש עוד סממנים או אלמנטים של התודעה שהתבססה לה, זה אפילו יותר מהשנים האחרונות, זה כבר 1-2 עשורים, עצימת עיניים והכחשה, כלומר לא להסתכל על הדברים כפי שהם, אי לקיחת אחריות והסכמה לדבר הזה, האשמה, הרבה סממנים שמאפיינים מה שאנחנו קוראים, מה שאני קוראת בשפת המנהיגות התודעתית, תודעה ריאקטיבית, שזאת התודעה הקורבנית, כמו שאתה מתאר אותה, וההישרדותית הזאת, אני חושבת שזה הייתה גם, האירועים האלה, זה מצער, אבל זאת התעוררות עבור הרבה אנשים. איבדנו אמון, אבל זאת אומרת, הרשינו לעצמנו להירדם, לנמנם, ומודעות, העירות הזאת היא הבסיס ליצירת מציאות, כי אחרת, אם אני לא בעירות, באמת המציאות שתיווצר היא by default או by chance, זאת אומרת, זה מערכת ההפעלה שלנו התודעתית, או אין כאן שום כוונת מכוון, ובתוך ההגדרה של מנהיגות תודעתית יש חלק שאומר ליצור החופש והיכולת לחוות וליצור באופן מודע ומכוון, ואנחנו נרדמנו. נרדמנו. אני על עצמי.
אני חושב שלגמרי נרדמנו כעם, בטח כאינדיבידואלים, אבל לגמרי כחברה.
כחברה. אז אולי אנחנו עכשיו מקבלים הזדמנות.
אני חושב שגם נרדמנו במקום של... עלה לי לקיחת אחריות, אני מדבר לקיחת אחריות במובן של, אז אני אחראי על החיים שלי ואני לא רגע משאיר את זה למישהו אחר שהוא לכאורה אמור לדעת, ואני סומך עליו שהוא ינהל את הדברים. אני חושב שזה, שוב, אני חוויתי עם עצמי את זה בצורה מאוד 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 משמעותית כשחליתי בסרטן, זה שאוקיי, הלכתי לרופאים, אבל בשום שלב לא שמתי עליהם את האחריות לרפא אותי. זאת אומרת, הריפוי היה באופן מוחלט אצלי בידיים, ככה אני תפסתי את זה.
זה מהמם מה שאתה אומר.
נעזרתי בהם, השתמשתי בהם, קיבלתי עזרה, תמיכה, הכל, עשיתי דברים אחרים, חוץ מהרפואה הקונבנציונלית, אבל את האחריות לריפוי שלי השארתי אצלי.
זה מהמם מה שאתה אומר, אתה יודע למה? כי אחריות במובן התודעתי הולכת עם אמון.
אוקיי.
כלומר, אני יכולה לסמוך עליך, אתה רופא, אתה מנהיג שלי, אבל זה לא מסיר ממני אחריות, ודווקא כשאני לוקחת אחריות, אני יכולה לסמוך יותר, כן. או להיות באמון. כשאני מסירה מעליי את האחריות, ואני כאילו שמה את זה רק עליך, אז אני דווקא מגדילה את חוסר האמון, כי אם משהו משתבש, אני מאשימה אותך. זה כאילו, it's all you. והאשמה ואחריות הם שני כוחות ממש הפוכים.
הפוכים, אנרגיות אחרות.
בדיוק. אז... כן, ואני חושבת שגם, לפחות אני מרגישה באופן אישי, בהקשר הכללי, החברתי, המדיני, שהיה איזה מין מקום שאמר, משך כתפיים ואמר, טוב, לא משנה. כאילו התרגלות כזאת, היא קצת המשל הזה של הצפרדעים עם המים, בסיר. וכן, זאת התעוררות מאוד מאוד כואבת, אבל כנראה חשובה מאוד לכולנו.
כן. זה אולי הנקודת אור שאני רואה בתוך כל החושך הזה, זה ש... אני חושב שבאמת זה יגרום להרבה מאוד אנשים להבין שאין להם מה לסמוך על מי שהם חשבו שהם אמורים לסמוך, ולקחת את האחריות לידיים שלהם, וגם אני חושב שתהיה פה ממש איזו תנועת התעוררות מאוד מאוד משמעותית, שתחליף את האופן שבו אנחנו מתנהלים עד היום.
אני חושבת שיש לנו כחברה הזדמנות, לשאול את עצמנו ולברר טוב טוב מי אנחנו רוצים להיות. וזו שאלה מאתגרת, והאתגר עוד לפנינו. כי בין להגיד, יש עכשיו, אתה יודע, כולנו אחים ומסרים, לבין ביום שאחרי, להצליח לממש את החיבור הזה, את החזון הזה, עם כבוד הדדי ועם קבלת השונה, ולמצוא איך אנחנו בונים את זה. יש לנו שם אתגר משמעותי, אבל אני חושבת גם זה הפוטנציאל וההזדמנות, ובאמת יש לנו כאן, אתה יודע, הקלישאות שכל קושי הוא הזדמנות, וכל משבר הוא מרחב לצמיחה. אני מאמינה בזה בלב שלם, זה לא סיסמאות בעיניי.
גם אני.
אבל נדרשת האחריות, המודעות, הקבלה והיצירה, זאת אומרת, אנחנו, זה מעורבות פעילה, אנחנו נדרשים להיות בתודעה אקטיבית וקריאיטיבית במקום הזה, ולהסכים לקבל את הקושי הזה ולממש את ההזדמנות שתמונה בו.
כן.
וזה דורש מאיתנו את התעצומות נפש, כי נכונה, עוד נכונה לנו
התמודדות. זה דורש אומץ, אגב, אני חושב, כי זה ללכת נגד, לפעמים נגד מוסכמות ונגד קונספציות ונגד צריך או ככה זה היה תמיד או כל מיני אמירות או מבנים מהסוג הזה, וזה אני מסתכל על זה הרבה פעמים דרך כיוון של להטיל ספק. זאת אומרת, להטיל ספק בהרבה אמיתות, בהרבה כל מיני סימני קריאה שיש לנו בחיים על כל מיני דברים, ולהתחיל להפוך שם, להפוך אותם לסימני שאלה.
לגמרי. אתה קורא לזה אומץ, אני קוראת לזה מנהיגות. מנהיגות החל מהרמה האישית, זה המשמעות אגב, כן. שמנהיגות תודעתית, זה שמנהיגות היא קודם כל מצב תודעה, ואחר כך פוזיציה או תפקיד, וזה בעצם להתחיל לשנות את ה... להשתחרר מההתניות שלנו, מהאוטומטים שלנו, מההרגלים כן. ששלטו בתודעתנו האישית והקולקטיבית, כן. ולבחור סיפור חדש, ליצור סיפור חדש, לברר מי אנחנו רוצים להיות, ולעשות את הטרנספורמציה, את השינוי הזה. אני, כן, יכול להיות שזה גם דורש באמת אומץ, אבל אני חושבת שזה בעיקר דורש תשוקה, רצון, את ה, אתה יודע, זה בהמנון שלנו, את התקווה, ואת הנאמנות לויז'ן, לרצון שלנו, למי אנחנו כן רוצים להיות, איזה חברה ואומה ומדינה אנחנו רוצים להיות, ואני חושבת שיש רצון משותף, זאת אומרת, שוב, אולי אני באיזה, יש אנשים שאומרים לי, טוב, את ללה-לנד, את תמיד רואה את החיובי, את תמיד רואה את האור, אבל אני באמת מרגישה ככה, בהתגייסות הזאת שיש עכשיו, אני באמת מרגישה שיש בסיס של רצון משותף, והאתגר שלנו הוא להמשיך להיות נאמנים לרצון הזה, ולא לשקוע חזרה לתוך האוטומטים וההתניות.
אני חושב שמה שקרה פה הוא כל כך דרמטי ומשמעותי, שיהיה לנו מאוד קשה, בטח מיד לחזור לאוטומטים ולהתניות.
הפה שלך לאלוהים.
זה מה שאני, ככה אני חווה את זה, כי אני, זה לא עוד אירוע ש... אני חושב שאת יודעת, להבדיל, את יודעת, לפני 50 שנה הייתה מלחמת יום כיפור, שגם אז הייתה הובילה אחר כך משבר מאוד מאוד גדול פה. אני חושב שאנחנו חווים משהו כזה, אפילו בעיניי בסדר גודל גדול יותר, משמעותי יותר.
כן, ככה זה נראה. כן. אז אני מאחלת לנו ש...
אם זה לא יהפוך להיות משהו כזה, אז המחיר ששילמנו היה לחינם, וזה הרבה יותר כואב.
כן. זה נכון. אני מאמינה בנו. אני מאמינה ב-humankind בכלל. כאילו, האמונה שלי באנושות היא עצומה. ואני באמת באמת חושבת שכל חושך תכליתו ליצור את האור היותר גדול. זאת אומרת, בכלל תודעה מתפתחת מתוך קונטרסט.
קוטביות.
בדיוק, הקוטביות. אז כגודל החושך, גודל ההזדמנות, גודל האור, גודל השינוי שמזדמן או מתאפשר לנו, אני לגמרי מה זה מאמינה בזה. זה כך תודעה עובדת.
זה יותר מזה, זאת אומרת, אין קיום לאור בלי חושך.
נכון.
ואין קיום לחושך בלי אור, זאת אומרת, אותו דבר טוב ורע, כאילו זה הם,
נכון.
זה לא רק שהם כותבים, הם גם, הם לא מתקיימים אחד בלי השני.
נכון, הם השלם שמכיל כן. וגדול מסך חלקיו. אז כן, אני חושבת ש...
שזה מתחבר לי גם למה שאמרנו בהתחלה, שדיברת על לקבל גם את מה שקרה לך כחלק ממי שאת.
חד משמעית, אנחנו כן. ממש סוגרים מעגל, זה, כן. זה מחובר לחלוטין, כי אני חושבת שההסתכלות על עצמנו כשלם אנושי, זה המקום שנותן לנו את הכוח להכיל, לנשום ולקבל באהבה את החושך, ולא לנסות לגרש אותו, אלא להסכים שיש בתוכנו גם את המקומות הנמוכים והחשוכים והכואבים והקשים, כי בזכות זה יש גם את המקומות המוארים והשמחים והמועצמים והעונג והטוב. כן, זה שלם אחד. כן, לגמרי.
מה מניע אותך? מה הכוח שמניע אותך בחיים?
תשוקה. תשוקה, סקרנות, אהבה, התלהבות, אבל זה כמו להגיד תשוקה בהרבה מילים. אני בן אדם ש... מאוד מתלהב. אני חושבת שבתוך התשוקה יש דמיון, יש יצירה, יש יצירתיות, יש משחקיות, כל העולם הזה... של לדמיין דברים, ווואי איזה מגניב, וכן, ובוא נעשה זה, ואז יהיה זה, ומה שקודם אמרתי שיש אנשים שאומרים ללה-לנד, אז זה לגמרי הכוח, תשוקה ואהבה, זה שם.
זה מה שמניע.
זה מה שמניע, כן. עכשיו אתה יודע, יש כמובן בתוך זה, אני יכולה לפרוט לתת תשוקות, זאת אומרת, יש לי נגיד תשוקה לגילוי, אז הסקרנות הזאת לחקור ולהבין, ולמשוך בחוטים נסתרים של התודעה כדי לראות את השורשים, אבל זה מבחינתי עדיין...
הוא באותו מקום.
תשוקה. זאת אומרת, זה תשוקה לגלות, וזה תשוקה לחקור, וזה תשוקה לעטוף, וזה תשוקה להעיר, אבל יש שם איזה מין פעימת חיים, בימים או ברגעים שאני מרגישה שאני אוף ביט, שאני לא מחוברת לפעימת חיים הזאת, לא בא לי כלום, ואני לא רוצה לעשות שום דבר, זאת אומרת...
מאוד יכול להתחבר עם זה.
כאילו זה מין כזה, לא, לא, לא. כן. אז שם, יש משהו בפעימת חיים הזאת, זה, ככה אני קוראת לזה, זה מבחינתי המנוע שלי.
שזה עוד פעם רגע, לסגור איזשהו רגע, לופי, מה שאמרת קודם על, על, על אהבה ופחד, זאת אומרת, כאילו, אז עלה לי שאת, כאילו, אם יש דברים, שני דברים שמניעים אותנו גם כן, זה תשוקה לעבר משהו, או הרצון להימנע מכאב או סבל של משהו אחר, זה גם, זה כאילו, זה שני כוחות מניעים מאוד מאוד שונים מאיפה, מאיפה אני רוצה לפעול בעולם.
נכון, ואם כבר אנחנו בסגירת מעגלים, אז אני חושבת שבזכות התחלנו משם, מי אני בזכות כל מה שקרה או חוויתי, אני חושבת שאני לא מפחדת מכאב, ואני לא מפחדת מחושך. ואז אולי יותר קל לי לנוע מהתשוקה ומהמה כן, כי זה לא שאין כאב בחיי. שלא רגע...
לא, הפך.
אני אנושית מאוד.
כשאמרת את זה, זה דבר שעלה לי, זה אולי בגלל שחווית כאב, אז את... את יודעת, הרבה יותר... זה הרבה יותר מפחיד לפחד ממשהו שעוד לא קרה, מאשר ממשהו שכבר חוויתי איתו, ואני יודע שאני... כן, זה היה כואב, אבל התמודדתי ועברתי איתו.
כן, אז כשבאים משברים, ויש, והיו לי, יש בחיים הפרטיים שלי, כל מיני משברים... וחלקם דרמטיים מאוד, אז יש בי את הידיעה הזאת של, כן, אבל יש את היום שאחרי.
כן.
ובסדר, עכשיו כואב, אבל אנחנו באיזו התפתחות וצמיחה, והתודעה שלי והחיים שאני, זאת אומרת, יש בי את ההבנה הזאת שיש את החיים שאני, זה פעימת החיים, ויש את החיים שלי. ויש שם רווח בין ההוויה, שזה החיים שאני, לבין החוויה, שזה החיים שלי. והיכולת הזאת היא להגיד, בסדר, זה מה שקורה לי, אבל זה קורה בשבילי, ואיך החיים שאני חיים או משתמשים בדבר הזה שקורה כדי להתרחב, כדי לצמוח, כדי לנוע, כדי ליצור. ואז זה לא שהכאב הוא פחות כואב, אבל יש לו תכלית, והתשוקה, הכוח הזה, הוא לא נבלם על ידי הפחד והכאב.
חזר שוב לעניין של משמעות.
כן, משמעות ו... תשוקה, פעימת החיים, כאילו החיים זה כוח. זה, אני חושבת שזה כוח שהוא יותר חזק מהכל, והוא מחזיק בתוכו גם את המוות, זאת אומרת,
אתה יודע, באחד... כתבתי לפני שלושה ימים איזשהו משפט בפייסבוק, שהחיים חזקים מהכל.
כן.
וזה.
באחד הרגעים המכוננים בתוך ההתמודדות שלי עם הטראומה, ויש לזה, זה גם כמו מין ספירלה כזאת של... עלתה בי שאלה... האם החיים רוצים לחיות? כאילו פתאום אמרתי לעצמי, רגע, הדבר הזה שהוא life itself, כאילו the power of life, הפעימה הזאת של החיים, הכוח הזה שנקרא חיים, הם רוצים לחיות? יש להם אפשרות לא לרצות לחיות? כאילו אנחנו בתודעה האנושית שלנו מתעסקים עם השאלה הזאת, ופתאום נפלה לי איזו הבנה שאומרת, החיים הם חיים. הם לא, אין להם בכלל, אין שם שאלה. כן. יש שם תנועה, יש שם פעימה, יש שם כוח. ואז בהרבה מקומות את לא צריכה לעשות כלום. את פשוט תאפשרי לחיים להיות. תני לכוח הזה, אגב קנייה, תני לכוח הזה לפעום בך. תני לגל לעבור. אז אני חושבת שלכוח הזה שנקרא חיים יש המון המון... עוצמה, וזה לא שאין כאב, וזה לא שאין קושי, ברור שיש, כי החיים הם מה שהם, אבל הם חיים. כן. אז כן, החיים חזקים מהכל.
דיברת קודם על הכאב, איך, מה עוזר לך להתמודד עם הכאב?
ההתמסרות, ההבנה שזה גל, כולל ממש במוח שזה גל.
גל, אוקיי, אז אני אחבר רגע שוב אליי, זאת אומרת, שזה, יש לו התחלה וסוף.
נכון.
כן, שזה מאוד חשוב.
נכון.
לי היה משפט בתקופה של המחלה, שזה היה, כל הזמן היה לי בראש, הסבל הוא סופי.
מקסים.
כאילו כזה, זה היה סבל
סופי. אז לי יש משפט של, כל זה, אפילו זה יחלוף.
כן.
ובתום חיינו יישאל, לא אם היה לנו רע או טוב, אלא כמה אהבנו. זה משפט שלי, ותמיד במקומות הכי חשוכים ונמוכים, יש לי את הרגע, זאת אומרת שזה, אני מדברת ממש על התחתיות, כי אתה יודע, כן, יש כל מיני גלים.
כן, יש כל מיני עוצמות.
של לפגוש את עצמי לאיזה, ככה בעיניים, בלבן של העין, ולהגיד, האם את עדיין בוחרת לחיות? וברגע שהתשובה היא כן, אז הכאב הוא כאב, זאת אומרת, כאילו זה חוויה, זה כמו, אוקיי, עכשיו השמש שוקעת והיא תזרח, ויש גלים שהם יותר ארוכים, והם יותר קשים, אבל הם עדיין, כמו שאתה אמרת, ואהבתי את המשפט שלך, זה, זה, זה בסוף עתי, זה ייגמר, זה סופי.
סופי, בדיוק.
אז זה מאוד עוזר. שיתוף, אני חושבת, במיוחד בפגיעה שלי, אחד הדברים הקשים זה הבושה. ואחת התובנות המשמעותיות בתוך תהליכי ההתפתחות שלי וההבנה של תודעה זה שאם יש משהו שבושה לא יכולה לשרוד, זה שיתוף.
אה, יפה, אהבתי.
זאת אומרת, אם אני כבר מוכנה להיות חשופה בפניך,
כן, וואו, חזק.
אז זה כבר אומר שאין לי מה להסתיר, ואז הבושה מסתכלת ואומר, אה, אוקיי. נכון, כי זה מין ההסתרה והבושה מייצרים איזה מין vicious circle כזה, כאילו אני שופטת אותי ואת מה שקרה לי, אז אני מסתירה, וכשאני מסתירה אז יש בושה, וכשאני מתביישת אז כנראה שזה רע מאוד, אז אני שופטת, ואז אני שופטת, אני מסתירה.
זה מעגל רשע כזה.
אבל במקום שבו יש שיתוף. וכמובן זה צריך להיות שיתוף נכון עם האדם הנכון, בסטינג הנכון, אבל עצם הדבר הזה עוזר מאוד, כי אני חושבת שכאב נהיה אפשרי, כשאין את השכבה השנייה והשלישית והרביעית והחמישית של השיפוטיות
והביקורת והאשמה,
והביקורת והאשמה והבושה, ואז זה הכאב הצרוף שזה כואב, אבל אז אני יכולה לטפל בכאב ובפצע ולעטוף אותו. כשעל זה כבר יש ביקורת, מה זה אומר עליי וכמה אני חלשה ואיזה דפוק, כאילו דדדדדדדדד, אז אני לא מגיעה לטפל בכאב, אני בעצם בתוך השכלה הזה של השיפוטיות. אז שיתוף, כן, המקום הזה של להיות חשופה ולגעת בכאב הגולמי, ואז שם יש אהבה, ואהבה זה כוח מרפא.
לגמרי. כתבת איזשהו ספר שמאוד השפיע עלייך.
כן, וואו. כשהייתי בערך בת 14, קראתי ספר שנקרא האם יש סיכוי לאהבה. הנה אנחנו חוזרים לאהבה ולתשוקה ולמנוע שלי. זה ספר שמסביר בצורה מדהימה, זה במילים אחרות ובצורה שונה, אבל כאילו אם הייתי צריכה להגיד מנהיגות תודעתית איפה השורשים שלה, אולי שם, כי זה ממש ספר שמסביר איך פועלת המערכת התודעתית הריאקטיבית שלנו, מערכת האיום שלנו. זה ספר ששואל, אני חושבת שהכותרת כבר משכה אותי, האם יש סיכוי לאהבה? הייתי בת 14, עוד הכל היה מודחק ולא זכרתי כלום, אבל התודעה שלי במעמקיה הלא מודעים התעסקה בשאלה הזאת, האם יש סיכוי לאהבה? כי בסוף קורבן לכל אונס ואולי לכל מעשה של אלימות, אבל בטח כשזה בבית ושזה הבן אדם שאמור לאהוב אותך ולהגן עליך ולטפח אותך, הוא זה שפוגע בך, ובטח בגילאים כל כך צעירים ש... התשתית של התודעה עוד אפילו לא מתחילה להתהוות, זאת אומרת, אין זהות בכלל. אז השאלה הזאת, האם יש סיכוי לאהבה? והספר הזה, אני חושבת, היה אולי המקום הראשון שאני זוכרת באופן מודע, שכאילו אמרתי, כן, יש. יש. זה יכול לקרות. הנה. ואם זה יכול לקרות, אז זה יכול לקרות גם לי. ואני חושבת שבגלל זה הוא היה... השפעה דרמטית, אולי אפילו יותר ממה שבאופן מודע הבנתי אז, על המשך החיים שלי ועל המסלול והמסע האישי שלי. אז יש סיכוי לאהבה אנשים, יש סיכוי.
התשובה היא כן.
כן, יש. ממש, היום זה מבחינתי לא שאלה, זה תשובה, אבל שם זה, כן.
מה את חושבת שהבנות שלך עומדות ממך?
אני יכולה, אני חושבת לענות מה אני רוצה לקוות שהן לומדות ממני. אני לא יכולה להתחייב שזה מה שהן לומדות. אהבה ונתינה וחמלה וקבלה. לכל יצור אנושי ולא אנושי באשר הוא. את האינסופיות, שאצלי במקור זה בא מבעיית גבולות, אבל יש לזה, לכל צד יש את, את החיבור הזה לאינסוף. זה משהו מאוד חזק אצלי. את החיוביות, את הלהגיד כן. בערך על כל דבר, זאת אומרת, את הלמצוא מה כן, ומה כן אפשר, ואיך כן אפשר, ואת האמונה שכאב הוא חלק מהחיים, והוא מצמיח אותנו, והוא עובד לטובתנו, ואת זה שלדברים יש נטייה להסתדר. זה משפט שאני חושבת הן שומעות ממני, והן מאמצות אולי כבר. כאילו יש לי את המקום הזה שלחיים יש נטייה, לדברים יש נטייה להסתדר. כאילו זה איזה אמונה כזאת שכן, כאוס, בלגן, משבר, קושי, אבל זה כוח החיים.
זה שוב חוזרים חזקים מהכל.
כן. אני חושבת שאלה הדברים המרכזיים. אני מקווה.
יש משהו שאית רוצה שנשאל אותך ולא שאלתי?
לא. אני לא מצליחה לחשוב על כזה דבר. יש משהו ש... אתה יכול להציע לי?
יש משהו שאית רוצה לשאול אותי?
אני מאוד אשמח לדעת מה מבחינתך תפיסת הייעוד שלך. אני אוהבת לשמוע אנשים בייעוד שלהם. כאילו אצלי זה דבר כזה מאוד מגובש.
כן. עסקתי בשאלה הזאת הרבה מאוד שנים. עשיתי הרבה תהליכים וככה... והגדרתי אותה גם בכל מיני דרכים. אני חושב שהיא... זה לא שהיא השתנתה, אני חושב שלי נהיה יותר ברור יותר את המהות העמוקה שלה ופחות איך היא באה לידי ביטוי. כי לפעמים... הנטייה היא לבלבל ביניהם, זה כאילו הייעוד זה, בעיניי זה לא מה אני עושה, אלא מה במהות של מה שאני עושה, ואת העשייה אני יכול לשנות כל הזמן.
מסכימה, יש מהות ויש את הצורה.
בדיוק, כן.
כן.
אז היום אני, איך שאני מבין את זה, זה המהות שלי להעיר ולעורר אנשים. אני חושב להעיר בעין.
מקסים.
כנראה שלא סתם קיבלתי את השם ערן.
לגמרי, מהמם.
אבל התחבר לי ככה בשנים האחרונות. כן, אני חושב אני חושב שדרך הדברים שאני עושה, או מה שבוער בי, זה באמת להביא לאנשים רגע את היכולת להסתכל על החיים שלהם, ובאמת לשים סימני שאלה על הרבה מאוד דברים, ולשאול האומנם, ולהטיל ספק באיך חושבים שהדברים צריכים להיראות או להיות, או מי הם חושבים שהם, אפילו לפעמים זה ברמה הזאת, גם להטיל ספק במחשבות שלי לגבי עצמי, כי הרבה פעמים המחשבות שלנו לגבי עצמנו הן מאוד מצמצמות ומקטינות. ולראות אפשרויות, לראות אפשרויות חדשות, לראות את היכולת שלהם באמת להפיק מהסיבוב הזה פה שנקרא חיים, את המיטב עבור עצמם. אני חושב שזה זה הדרך שלי. אני, באחד החידודים שלי גם, היה לי מאוד ברור שאני כאן לעבוד עם, קראתי לזה פעם, מנהיגי המחר. זאת אומרת, זה אנשים שיש בהם משהו, זאת אומרת, שבתוכם יש משהו שצריך לצאת החוצה. אני חושב שלאורך השנים יצא לי לעבוד עם הרבה 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 מאוד אנשים על זה. כאילו בצורה, זה יכול להיות ישירה, עקיפה, לא משנה, אבל בסוף פתאום יוצא מהם הדבר הזה. אז ככה
כן, אני... אז אתה במנהיגי המחר ואני במנהיגות הודעתית, זה מתחבר המקום כן. הזה, כי בסוף מנהיגות הודעתית היא ביצירה.
ביצירה של, של המחר, כן.
כן, מהמם, זה מרגש לשמוע, זה כיף.
תודה. מי שרוצה ככה להתחבר אליי, איך ללמוד עוד, איך הכי קל לעשות את זה?
דרך האתר שלי. פתחתי בימים האלה, האמת, התחלנו מלוחמת הודעה, פתחתי קבוצות לתרגול של מנהיגות הודעתית גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, אז גם שם אפשר. יש לי פודקאסט שנקרא מדברות מנהיגות, אז גם שם.
אז אנחנו גם עושים קישורים בדף של הפרק הזה, אז תוכלו להגיע לכל זה בקלות. טוב, אז היה לי הרבה, מאוד מעניין, כיף שבאת לפה.
תודה רבה, היה לי עונג להתעורר איתך.
תודה.
תודה.
ואני אגיד לכם שמאזינים לנו, שאם אהבתם את הפרק הזה, אז יאללה, תפיץ אותו לעוד אנשים, אנחנו בתקופה שהחושך הזה צריך עוד הרבה אור, אז תעזרו לנו להפיץ את האור. ודבר שני, זה אם אהבתם, אז תיכנסו לאפליקציה שאתם מקשיבים דרכה, ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תודה רבה, מתי.
תודה רבה, אירן.
להתראות.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.